Radio. הנדל"ן הישראלי הוא שוק שאפשר להגדיר אותו ככזה שנמצא במשבר תמידי. אם תנאי המימון נוחים, יש עסקאות והמחירים מזנקים, יש משבר, כי קשה לרכוש דירה. אם תנאי המימון קשים יותר ויש קיפאון בעסקאות, גם פה יש משבר, כי לא בונים מספיק. ואם הקיפאון הוא עמוק אף יותר, וחברות מתקשות לממן פרויקטים, מפטרות עובדים והמחירים יורדים, גם אז ניחשתם נכון, כנראה שיהיה משבר. אז עכשיו אנחנו נכנסים לשנה חדשה שנראית כקריטית מאוד לשוק הנדלן הישראלי. הריביות הגבוהות, תנאי המימון שמקבלים הרוכשים מהבנקים שנוקשו, והקיפאון במשכנתאות החדשות גורמות לנו לחשוב שיש סיכוי סביר שלראשונה מזה שנים ארוכות נראה השנה ירידות מחירים. האם זו בשורה משמחת לכלכלה הישראלית או פתח לבעיות נוספות? על כך נדבר היום בחלק השני של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
אני שי סלינס, וזה כאמור יהיה בחלק השני, ובחלק הראשון נדבר על משהו מעניין מאוד שקרה השבוע ביפן. דיברנו על זה בפרקים הקודמים, על מה שקרה ביפן. השבוע זה עוד מהלך שקרה שם בניסיון שלהם להילחם בגדול באינפלציה. ויהיה בהמשך בחלק השלישי גם את הפינה הקבועה שלנו של הדבר המוטרף, אבל לפני כן נתחיל, אתה יודע מה אורי? נתחיל לפני כן בשאלות. יש כמה שאלות מאוד מעניינות. אני יודע ששבוע שעבר עשינו פרק שאלות ותשובות, אבל בכל זאת הגיעה לנו שאלה מאוד מעניינת. עידן פישמן שאל אותנו, אם בנק מרכזי רוצה לשמור על אינפלציה רב שנתית באחוז X, ועכשיו האינפלציה היא X פלוס משהו, האם זה לא אומר שבזמן הקרוב נרצה לראות אינפלציה שלילית, בשביל שממוצע רב השנתי של המחירים יעלו לפי הממוצע הרצוי? הוא נותן שם דוגמה, אם האינפלציה בארצות הברית הייתה בשנה אחת 10%, בשנה הבאה 2%, המחירים בשנה השנייה יקרים מאוד, כי הם עלו בערך ב-12%, למרות שלכאורה הם עומדים ביעד אינפלציה בהסתכלות נקודתית. בגדול, א', כפי שאמרתי, השאלה טובה, בגדול, אם אני יכול לתת דוגמה מהכדורגל, זה, הוא בעצם שואל אותנו, אם במחצית הראשונה חטפנו 4 שערים ובמחצית השנייה הפקענו שער אחד, האם זה טוב לנו?
כאוהד ארסנל, אתה אמור לדעת שיש מאמנים שאומרים, במחצית השנייה היינו מצוינים. בדיוק. אבל זה לא תופס בבנקאות מרכזית. באמת זו שאלה מעניינת, כי זה, הייתה תקופה שדיברו על אולי לשנות את היעדים שזה כן יהיה ככה. בואו קודם כל נגדיר, היעד של הבנק המרכזי ברוב העולם, ארה״ב, אירופה, ישראל, בריטניה, יפן, הוא יעד אינפלציה. זאת אומרת, היעד הוא שהאינפלציה השנתית תעמוד בממוצע, נאמר, ב-2%. ואז אם שנה אחת יש לך אינפלציה של 4%, ושנה שנייה אינפלציה של 1%, אז בעצם הממוצע השנתי הוא עדיין 2.5%, עוד שנה אחת של 1%, והיעד עומד הבנק עומד ביעד שלו. זה בסדר שהמחירים כל הזמן ממשיכים לעלות, כל עוד קצב העלייה שלהם הוא סביר. מה שהתחילו לדבר לפני הקורונה, זה באמת על שינוי מיעדי אינפלציה ליעדי מחירים. זאת אומרת, היעד צריך להיות כזה שהמחירים יעלו בקצב ממוצע של 2% בשנה, וזה לא אותו דבר. כי מספיק בעצם כמו שנאמר בשאלה, הם עלו 10%, ומפה והלאה הם יישארו נגיד בקצב נמוך יותר, עדיין המחירים גבוהים מדי. זאת אומרת, היעד היה כביכול, רצו לעשות יעד שהמחירים בעצם עולים בקצב מסוים. הרעיון היה לשנות את זה דווקא בגלל שהאינפלציה הייתה נמוכה בכל העולם. אם אתה זוכר, לפני הקורונה, לפני 2020, הבעיה המרכזית של העולם הייתה שהאינפלציה נמוכה מדי. ובאו הרבה בנקים ומרכזיים ואמרו, אוקיי, אנחנו רוצים אינפלציה של 2%. האינפלציה הממוצעת היא סביב האחוז. הורדנו את הריבית לאפס, זה לא משכנע כביכול את השווקים ואת הצרכנים ללכת ולקנות יותר ולייצר עליית מחירים חדה יותר, כדי להחזיר את האינפלציה ליד. אז בוא נגיד שהיעד שלנו הוא בעצם על המחירים עצמם, ככה שאם פספסנו השנה והמחירים לא עלו, שנה הבאה אנחנו רוצים שתהיה אינפלציה של 4%.
אבל המחיר זה משהו יחסי. זאת אומרת, מה זאת אומרת מחירים? אני אסתכל מה היה המחיר יחסית בישראל לפני 3 שנים ומה המחיר היום?
כן, בדיוק. אם נאמר היעד שלך הוא לעליית מחירים של 2% בשנה, והמחירים עלו ב-4% בשנה הראשונה, על פניו היעד שלך בשנה השנייה הוא להביא את האינפלציה לאפס.
כן.
כדי שהממוצע יהיה 2% כל שנה. אם היעד שלך הוא יעד אינפלציה של 2% בשנה, ושנה הראשונה היא 4%, בשנה אחרי זה אתה צריך להביא את האינפלציה לשניים. אין לך בעיה שהמחירים ימשיכו לעלות, רק שיעלו ב-2%. אתה לא צריך שהאינפלציה תהיה נמוכה יותר, כדי שבעצם נהיה על פני ממוצע. היעד הוא שתהיה עליית מחירים של 2%. וזה הבדל גדול, אבל זה לא המצב, ובטח אחרי 100 קורונה והלאה, כל התוכניות לשנות את יעדי האינפלציה, והיו המון דיבורים בהמון בנקים מרכזיים, אגב, כולל בנק ישראל. היו ישיבות ספציפיות על השאלה, ישיבה שהמטרה שלה הייתה, בואו נבחן האם בכלל צריך לחשוב על שינוי של יעד האינפלציה, וזה קרה באירופה, וזה קרה בארצות הברית, וזה בטח קרה ביפן. בסוף זה לא משהו שהתממש, ואחרי האירוע של הקורונה, כשהבינו ש... הנה, האינפלציה מאוד מהר חוזרת, אם לא עושים מה שצריך לעשות, אז כנראה גם כל התוכניות האלה יגנזו, ואנחנו נשארים ביעדי אינפלציה. שעוד פעם, המשמעות היא, מי שחי בארץ הרי מרגיש את עליית המחירים, את יוקר המחיה, גם אם המחירים ימשיכו לעלות, רק כשהם יעלו בקצב של 2% כל שנה, בנק ישראל מבחינתו עשה את שלו. כן. הוא לא מסתכל על יוקר המחיה, הוא מסתכל רק על הקצב של עליית המחירים.
כן. אוקיי, ושאלה נוספת גם מעניינת שהגיעה אלינו מיהב, שאל אותנו, הפד מעלה את הריבית כדי לגרום להאטה במשק? האם בכל פעם שיש רלי בשוק המניות, כמו בשבוע שעבר הוא כותב, זו הוכחה שאין האטה וצריך להתמיד בהעלאות הריבית?
לא, ממש לא. דיברנו על זה גם שבוע שעבר בתוכנית שעשינו עם השאלות והתשובות. השווקים עובדים לפי מה היה צפוי, ולאו דווקא לפי המצב הסובייקטיבי. זאת אומרת, אם ציפו למיתון מאוד 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 חריף, ושבוע אחרי זה עושים כמה נתונים שמראים שכן, אנחנו הולכים למיתון, אבל הוא לא כל כך חריף כמו שחשבנו קודם, אז השוק כנראה יעלה. הכל זה עניין של מציאות מול ציפיות. בנק מרכזי, אם הוא יתאים את המדיניות שלו לפי מה שקורה בשווקים, שכמובן הם תנודתיים, אז הוא יאבד מאוד מהר שליטה. בנק המרכזי מסתכל על הנתונים בפועל, עם התחזיות שלא קדימה, התחזיות שעורכים מיטב הכלכלנים, אנחנו לפחות מקווים שהבנק המרכזי יכול להשיג.
הם משתדלים גם לא להתייחס בכלל לשווקים בהחלטות שלהם.
הם מתייחסים לשווקים...
לא פורמלית לפחות.
כן, למרות שבסיבוב הזה, זה פעם ראשונה שראינו את הבנק המרכזים ממש מדברים על השווקים, אבל במובן השלילי. זאת אומרת, שהם באו ואמרו, פאוול אמר את זה, ועוד כמה בכירים בפד, השוק לא מבין למה אנחנו רוצים. השוק לא מפנים כמה שאנחנו רוצים לעלות הריבית, ואפילו אני חושב שהייתה איזושהי אמירה של דדלי, שאמר שהשווקים צריכים לרדת, שזו אמירה חריגה מאוד מכיוון הפד, אבל כן, תמיד הבנק המרכזי מתייחס לשווקים הפיננסיים, במובן של מה ההשפעה שלהם על הכלכלה. לשווקים הפיננסיים כן יש השפעה על הכלכלה, אם זה דרך אפקט העושר, ברגע שהשווקים עולים ועולים ועולים, אז יש איזושהי תחושת עושר, ראינו את זה מאוד חזק ב-2021, שהכל עלה, ואנשים שהחזיקו, אם זה מניות או אופציות, אנשים שעובדים בעולם ההייטק,
אנשים שלא עובדים אפילו.
או כאלה שלא עובדים, או מי שחוסך ופתאום מרגיש את החסכונות שלו הולכים וגדלים, אז יש איזושהי תחושת עושר, ואפשר להוציא יותר כסף, וזה משפיע על הכלכלה ועל האינפלציה, אז ככה כן מתייחסים לנושא של השווקים, אבל לא מקבלים את ההחלטות לפי מה השוק עושה בשבוע הזה או בחודש ההוא.
אוקיי, מפה נעבור למזרח ונדבר, בוא נדבר על יפן. תראה, רוב העולם המערבי מקבל אינפלציה, קיבל אינפלציה בשנה האחרונה, גם יפן, והדרך שבה הבנקים המרכזיים בעולם המערבי נלחמים בזה, זה בדרך הקלאסית. מעלים ריבית, ומקווים שהאינפלציה תרד מתישהו. עכשיו, זה עובד.
כן, זה עובד. תראה, אנחנו לא יודעים כרגע אם זה עובד בגלל העלאות הריבית, או זה עובד רק בגלל כל הנושא של צד ההיצע, שהמחירים סוף סוף מתחילים לרדת, אבל אנחנו נוטים לחשוב שגם אם זה לא עובד כרגע, זה יעבוד. זאת אומרת, העלאות הריבית צריכות לבוא לידי ביטוי, אנחנו רואים את זה כבר בשוקי הנדל"ן, למשל בארצות הברית בצורה מאוד ברורה, והקטע עם יפן היה ש... עד עכשיו למעשה הם לא עשו שום דבר. עד עכשיו הם היו הבנק המרכזי היחיד שלא נכנע כביכול אל האינפלציה, ואפילו המשיך עם הרחבות מוניטריות מאוד משמעותיות. הכוונה היא שהריבית ביפן עדיין לא עלתה, היא עדיין ברמה של מינוס 0.1, הם עדיין בכלל בריבית שלילית של מינוס 0.1%. זו הריבית שאנחנו בדרך כלל מתייחסים אליה, מה שנקרא הריבית הקצרה או הריבית על הפקדונות. ומעבר לזה, הם עוד ביצעו מהלך שדומה למהלך של הרחבה כמותית, כמו שהיו, עשו בעבר בכל העולם, רק שם הרחבה כמותית היא בכלל על סטרואידים, כשהמדיניות הרשמית של הבנק המרכזי הייתה לדאוג שהתשואה על איגרת חוב של ממשלת יפן לעשר שנים לא תהיה גבוהה מרבע אחוז. כל פעם שהמשקיעים אמרו, טוב, האג"ח הזאת לא מעניינת כי יש אינפלציה, וגם אם אני אשקיע ואני אקנה את האג"ח הזאת, אז האינפלציה תשחק לי את כל הרווח. נגיד יש אינפלציה של אחוז, קנית נכס שנותן לך רבע אחוז בשנה, אחוז הולך על האינפלציה כי המחירים, הסל מחיה בעצם מתייקר, אז ריאלית הפסדת 3/4% בשנה. וכביכול זה הופך להיות נכס לא מעניין, מה שקורה בדרך כלל במצב כזה, משקיעים מוכרים את הנכס הזה, אם הרבה מוכרים המחיר יורד, אם המחיר יורד, התשואה בעצם עולה, ריבית קדימה הופכת להיות גבוהה יותר. בא הבנק המרכזי ואמר, כל מה שאתם רוצים למכור, אני קונה. עכשיו הגענו למצב שנבין עד כמה המצב היה מוגזם.
זה תן טיימליין לזה, כמה זמן זה כבר...
זה תוכנית שהתארכה בגדול, אפשר להגיד שמ-2008. ב-2008 המדיניות המוניטרית ביפן היא מדיניות מוניטרית מרחיבה על סטרואידים. זה התחיל בהפחתת הריבית לאפס, או הפך להפחתת ריבית לשלילי, להרחבה כמותית, וכל פעם הם עשו עוד ועוד ועוד ניסיונות להוסיף עוד כסף לשווקים, להוסיף עוד כסף למשק, כי פשוט צריך לזכור מאיפה יפן באה, וזו אולי הנקודה הכי משמעותית פה. יפן מאז 2000... פחות או יותר, בערך משנת 2000, זאת אומרת, יש פה תקופה ארוכה מאוד, ראתה אינפלציה של פחות או יותר 0.5% בשנה. לא הייתה אינפלציה ביפן ב-20 שנה האחרונות, שזה מתיישר עם המצב הדמוגרפי של יפן. האוכלוסייה היפנית למעשה הולכת ומתכווצת כל שנה מאז 2010. האוכלוסייה היא מאוד מבוגרת, לא מולידים ילדים, האנשים נהיים יותר ויותר מבוגרים, ובעצם אם אנחנו מסתכלים על ישראל, אז האוכלוסייה בישראל גדלה כל שנה ב-1.9%, זה בעצם הפריון של האוכלוסייה בישראל. ביפן אנחנו מדברים על אוכלוסייה שהולכת וקטנה כל שנה מאז 2010. עכשיו, אוכלוסייה שהיא מאוד מבוגרת והיא הולכת וקטנה, היא אוכלוסייה שלא קשה לה מאוד לייצר אינפלציה, כי בעצם יותר ויותר חלקים באוכלוסייה צורכים פחות וחוסכים יותר.
הם גם פחות עובדים.
הם גם פחות עובדים. ואז... לא הייתה להם אינפלציה המון המון שנים, גם לא הייתה צמיחה בעצם ביפן, והבנק המרכזי שם ניסה עוד ועוד ועוד תוכניות, שזה הגיע למצב בעצם שהבנק המרכזי ביפן מחזיק היום, מחזיק ממש אצלו בכספת, בערך חצי, כמעט 40% משוק החוב היפני, מהאגרות חוב הממשלתיות, בעצם הבנק המרכזי מחזיק אותם, מה שהופך את שוק האג"ח היפני לשוק שהוא כבר לא שוק משוכלל. עכשיו, שוק האג"ח הממשלתי בכל מדינה זה השוק הכי משוכלל שיש, הכי פעיל שיש, עם מחזורי המסחר הכי גבוהים שיש. ביפן יש ימי מסחר שלמים שאין מסחר באג"ח הממשלתית. זה בעצם הפך להיות שוק מנוהל לחלוטין. והכל היה ככה תקופה מאוד ארוכה.
מה, רגע, אני חייב להבין, למה? מה, מאיפה הגיע להם הרעיון הזה? מה, יש איזה תיאוריה כלכלית שאומרת, עזבו את הריבית? אל תיגעו בריבית, זה לא טוב? הרי בעצם זה אותו אפקט. אם אתה מעלה ריבית, מה קורה? הצועה על האגח חולה, נכון?
כן, מה שהם רצו כל השנים לעשות זה כאילו להוריד ריבית. מה שהם רצו זה לתמוך בכלכלה, עוד פעם, אין צמיחה, וכל עוד אין אינפלציה, אז גם אין בעיה להמשיך לזרוק כסף לשווקים. לא סתם החוב של יפן הגיע לרמה של 240% תוצר, שזה מופרך לחלוטין. פשוט כל מה שראינו בעולם המערבי קורה בשנים האחרונות, קורה אצלם על סטרואידים כבר הרבה שנים, ועדיין לא נוצרה אינפלציה. בעיקר בגלל הדמוגרפיה, גם בגלל שיפן היא מדינה מאוד סגורה, וחיסכון מאוד גבוה, כל מיני סיבות.
אוקיי.
אפשר לעשות תוכנית שלמה רק על יפן.
כן.
אבל בגדול, הם הרגישו בנוח להמשיך להדפיס כסף כמה שאפשר, כי אין אינפלציה. והנה, הופ, האינפלציה ביפן ברמה של 3.8%, רמה שלא הייתה מאז שנות ה-80.
וזה עדיין נמוך מאוד, מאוד.
זה נמוך יחסית לעולם, אבל יחסית ליפן זה משהו שהם לא ידעו מה זה 0.8. הגענו פתאום ל-3.8.
כן.
ובאמת ראינו סוף סוף שינוי במדיניות, עוד פעם השינוי הכי מזרי שיש, כל מה שהם אמרו, הריבית נשארת במינוס 0.1, הם עדיין ממשיכים להתערב בשווקים, הם עדיין ממשיכים להדפיס כסף, אבל הם מרשים לצועה על האגח ל-10 שנים לעלות ל0.5%, לא רק ל0.25%.
כן.
זאת אומרת, יש פה כאילו העלאת ריבית בריביות הארוכות של 0.25%, שזה השינוי הכי מזערי שאפשר לחשוב עליו, אבל עצם זה שהם עשו את השינוי, בכלל שינה את התפיסה לגבי המדיניות שלהם קדימה, ואם הין היפני הגיע כבר ל-150 ין לדולר, ראינו לפני כמה שבועות,
כן.
אז אנחנו רואים עכשיו את הין חוזר ומתחזק, ובעצם מבינים שזהו, החומה האחרונה נפלה, גם הבנק היפני מתחיל לעלות ריבית.
כן, אני רק לסיום החלק הזה אגיד ש... עוד לפני כמה פרקים, לפני כמה שבועות, אמרת שבעצם האינפלציה, גם אם תנסה לבלום אותה בצד אחד, תמיד היא תצוץ לך בצד האחר. אם בלמת את הריבית, אז המטבע שלך מתעסק.
בדיוק. החוק הכלכלי אומר, אם אנחנו צריכים להגיד אותו בצורה הכי פשוטה שיש, אם אתה מסתכל על מדיניות הריבית שלך, האינפלציה ושאר החליפין, יש פה שלושה גורמים, שלוש פינות למשולש, אתה יכול לשלוט בשתיים, השלישי חייב להיות חופשי. אם אתה רוצה שהאינפלציה תהיה בטווח מסוים ואתה עושה את זה בעזרת הריבית, שער חליפין יכול לברוח, אין מה לעשות. אתה רוצה לשלוט בשער חליפין, או שהאינפלציה תברח, או שהריבית תברח בשווקים. זאת אומרת, אנשים לא יסכימו לשלם את הריביות שאתה מנסה שיהיו. אי אפשר לשלוט בשלושת הקודקודים האלו של המשולש, ומה שראינו באמת השבוע זה שאפילו הבנק האחרון שניסה, גם הוא נכשל, וגם ביפן הריבית הולכת ועולה.
איתנו על הקו אמיתי גזית, כתב הנדלן של כלכליסט. שלום אמיתי.
יאללה, ערב טוב.
אהלן אמיתי.
תודה רבה שהצטרפת אלינו. אני אתחיל איתך בשאלה מהשורה התחתונה. תראה, לפני שבוע בדיוק פורסם מדד המחירים לצרכן בישראל, ובמקביל פורסמו מחירי הדירות. אנחנו קראנו ושמענו עלייה של מעל 20% במחירים ב-12 חודשים האחרונים. תוכל להגיד לנו מה קורה עכשיו בשטח, לפני השטח, מה הנתונים מראים לנו?
אם אתה שואל אם המחירים ירדו, אז
עוד לא הגענו לזה, חכה. מה קורה עם המשכנתאות, עם ההתחלות בנייה?
אז אני אגיד ככה, יש בכל ההיבטים שמעידים על ביקוש לדירות, אנחנו רואים ירידה, גם בהתחלות הבנייה, באוקטובר היה שפל של הרבה מאוד שנים בהתחלות הבנייה, גם המשכנתאות צונחות.
בהתחלות בנייה או ברכישות דירות? מתי?
גם, כן, ברכישת דירות, נכון, אתה צודק, תיקנת אותי, אבל האמת שגם בהתחלות בנייה, ולכן התבלבלתי. אבל כן, אתה צודק, ברכישת דירות היה ירידה, ויש ירידה עקבית כבר כמה חודשים בלקיחת משכנתאות. זאת אומרת, אנחנו רואים שפחות ופחות הביקוש לדירות הולך וקטן. ועדיין המחירים עולים כמו שציינתם, נכון?
אז נגעת פה בקצרה בנושא של התחלות בנייה, הרי...
לא רגע, אבל אני רוצה... כן. יש פה נקודה שאני חושב ש... משהו חסר פה, יש איזה וקום. מצד אחד, אנחנו רואים שבאמת יש פחות רכישה דירות, אנחנו רואים שאנשים לא הולכים לקחת משקע, או לא הולכים, אבל פחות. מצד שני, המחירים, כמו שאתה אומר, לא רואים ירידה בפועל במחירים. צריך גם להגיד שהמחירים שאנחנו מקבלים... הם תמיד בפיגור מסוים, זאת אומרת, במדד האחרון קיבלנו בעצם את המחירים של אוקטובר, אז יש פה איזשהו פיגור, אבל בסוף אם בן אדם היום הולך לקנות דירה, או בוא נגיד ככה, כשאני מסתכל על המחירים ביד 2, האם שם יש ירידה, או לפחות האם בן אדם מפרסם את הדירה שלו ודורש עליה נגיד 2.5 מיליון שקל, כשמתקשרים אנשים הם אומרים זה לא מחיר סביר כבר, צריך לרדת, יש קיפאון מסוים, יש פער בין אלה שרוצים לקנות לאלה שמוכנים למכור?
אנחנו עדיין לא שם, אבל מה כן יש? יש קיפאון באתרי המחירות, כן יש קיפאון, קבלנים בהחלט מפרסמים שהרבה פחות קונים, אבל הם בינתיים לא לחוצים. הנקודה היא שכל השוק מתנהל בצורה נורא עקיפית. זה לא איזה מוצר שם בסופר, וכשעולה הביקוש אתה מוסיף, וכשיורד הביקוש אתה מספק אותו פחות. זה מוצר, אתם יודעים, שלוקח כמה שנים טובות לייצר אותו, וכמה שנים עד שבן אדם מחליט לקנות דירה, ולגייס את הכסף וכדומה. אז לוקח זמן עד שהשינויים, והיו שינויים דרמטיים בחצי שנה האחרונה בשוק הזה, עד שנרגיש אותם באמת... נראה אותם באמת בטבלת המחירים. למשל, קבלנים, היה, לפני שהתחילה הירידה בביקוש לדירות, הייתה שנה עם ביקוש C לדירות. שנת 21 היה ממש היסטריה, זאת אומרת, היו מספרים לי, במיוחד באזור המרכז ותל אביב, שאתם יודעים, קבלנים היו מעלים את המחירים ועדיין היו באים לבנות דירות, והם היו מעלים עוד פעם את המחיר ועדיין היו מוכרים דירות. ובאמת הנתונים של כמות העסקאות היו גבוהים ברמה היסטורית. אז הקבלנים צברו, הם כבר מכרו הרבה מאוד דירות, יש להם אורך רוח, הם יכולים לחכות עוד כמה חודשים. השבוע היה סקירה של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, אז היא מספרת שם ש-70% מהדירות שהקבלנים מכרו נמכרו על הנייר. זה אומר ש-70% מהדירות ימסרו לקונים בטווח של שנתיים ויותר.
שכמה זה בדרך כלל השיעור?
זהו, לפני שנתיים השיעור של מחירי הדירות על נייר היה בסביבות ה-50%. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד דירות שנמכרו, הרבה מאוד פרויקטים שכבר נמכרו, והקבלן אין לו כל כך מה למהר ולהוריד את המחיר, אז הוא יחכה קצת. זה נכון שבסופו של דבר, אם המצב הזה יימשך, ואנשים יתרחקו מאתרי המחירות, בסופו של דבר לא תהיה ברירה, יהיו קבלנים שיצטרכו להוריד מחירים. אלה למשל שלקחו הלוואות, ואתם יודעים, הריבית על ההלוואות עלתה מאוד, הם כנראה יהיו הראשונים שיצטרכו להוריד מחירים.
רגע, כן. זה לא משהו, שנייה רגע, זה לא משהו שדוחה פרויקט אתה יודע, אם אתה לא קבלן ממש גדול, ומחרת עכשיו אחוז מסוים לפני בפריסייל, זאת אומרת שאתה אחרי זה הולך למכור את הדירות במחיר נמוך יותר ממה שציפית. אין פה בעיה מימונית כלשהי?
כן, אז קודם כל, אם אתה בשלב שכבר מכרת את הדירות בפריסל, מצבך טוב. כי הפריסל הזה הוא בעצם השלב שבו הבנק מחליט אם לאשר לך את הליווי הבנקאי. אם הצלחת לעמוד ביעדים שהבנק קבע לך, זאת אומרת, אתה צריך למכור X דירות מסוים, עמדת ביד הזה, קיבלת את הליווי הבנקאי, ועכשיו אתה רגוע, יש לך כסף, אתה יכול להתחיל לבנות את הפרויקט, ואתה יכול למכור בכסף שלך, אין לך מה להיכנס ללחץ. אז פה אין בעיה, בדרך כלל. איפה תהיה הבעיה? הקבלן שלקח הלוואה כדי לקנות קרקע, וזה קורה בעיקר במרכז, כי במרכז הקרקעות היו מאוד מאוד יקרות. לקחת הלוואה לקנות קרקע, ועכשיו אתה צריך למהר ולהתחיל לשלם את ההלוואה הזאת. ופתאום אתה משלם 6% ו-7% על הריבית ולא 3% כמו ששילמת לפני חצי שנה.
והצרכנים לא הרוכשים לא ממהרים לקנות בפריסל, אתה אומר, אומרים למה לנו עכשיו, נחכה, אולי עוד שנה יהיה יותר זול?
אז עדיין לא רואים את זה. הייתה הצירה, זה נכון, הייתה הצירה, כי תראו, נורא כבד לקחת משכנתה. עכשיו אתה צריך הון עצמי של ערך מיליון שקל, וההחזר משכנתה גם כן מכביד מאוד. אז כמובן שאנשים עושים חושבים, וקצת מתרחקים מהשוק. ואני אגיד לכם עוד משהו שקצת מעכב את ירידת המחירים, יש גם, שכחנו את הדירות מיד שנייה. גם פה יש למוכרים טיפה אורך רוח. למשל, החוק היום מאפשר לך לדווח על מחירת, אם אתה לא רוצה שיראו בדירה שלך כדירה להשקעה, נניח קנית דירה, ואתה עדיין מחזיק את הדירה הישנה שלך, יש לך 24 חודשים עדיין להישאר בדירה הישנה, עד שיראו בדירה החדשה שלך כדירה להשקעה.
כדי לא לשלם מס בעצם?
כן, בדיוק. מס רכישה גבוה יותר. אז המנגנון הזה, שדרך אגב במשרד האוצר ניסו לתקן אותו ולא הצליחו, רצו לצמצם את הפרק זמן הזה לשנה. זה בעצם בן אדם שאומר לעצמו, אוקיי, אני אחכה עוד קצת, עד שאני אקבל את המחיר שאני רוצה. מתי האנשים האלה יתחילו ללחץ? האנשים האלה יתחילו ללחץ, אם הם קנו דירה נניח מקבלן, והם עכשיו צריכים להביא הון עצמי, או לא מקבלן, הם צריכים להביא הון עצמי לצורך המשכנתא. אז הבן אדם הזה יתחיל להתפשר, יצטרך להתחיל להתפשר על מחיר הדירה.
אז בעצם מה שאתה אומר פה, שיש לנו קיפאון בשוק, שעדיין לא בא לידי ביטוי בירידת מחירים, ועכשיו השאלה לאן זה מתפתח. זאת אומרת, אם השכן שלי ראה שמכרו דירה בשכונה, עוד פעם, בנגיד 2.5 מיליון שקל, לפני שנה, והוא רוצה למכור את הדירה שלו היום, הוא מפרסם אותה ב-2.5 מיליון, אף אחד לא בא, כי זה כבר מחיר גבוה מדי כביכול בשביל האזור הזה, אבל הוא לא ממהר להוריד את המחיר, והוא מחכה, שאלה מתישהו, האם הוא ישבר או לא. לגבי הקבלנים, בסוף, כמו שאתה אומר, יש כן עניין מימוני, זאת אומרת, באיזשהו שלב, אם אני צריך לשלם את הריבית על ההלוואה שלקחתי רק כדי לקנות את הקרקע, והריבית הזאת עלתה ל-6-7%, באיזשהו שלב אין לי ברירה, אני חייב למכור גם אם ביותר זול, כדי לייצר איזשהו תזרים מזומנים.
נכון. מי שקנה בשנה, שנתיים האחרונות קרקע, כמו שאמרתי באזור המרכז, הוא באמת... עוד לא, אבל אותו יתחיל להיכנס, צריך להתחיל לדאוג. אני מזכיר שיש הרבה מאוד קבלנים שקנו קרקעות, מה שנקרא היסטוריות, לפני שנים, ואתם יודעים, המחירים עלו עכשיו ב-20%, אז הם ירדו אחר כך ב-10%, לא קרה כלום. אם קנית את זה לפני 3-4 שנים, בעצם לא קרה כלום. אולי טיפה הרווחת קצת פחות.
אז בעצם השאלה עכשיו היא, כמה זמן התנאים הנוכחיים נמשכים? הריבית על המשכנתות נשארת גבוהה, בוא נזכור גם שיש לנו עוד מקומות שיוקר המחיה עלה משמעותית, מה שעוד יותר מקשה על להגדיל את התשלום למשכנתה. אבל אנחנו לא רואים תופעה כמו שאפשר לתאר למשל בארצות הברית לפעמים, כשהריבית עולה כל כך מהר, של מחירה דירות. זאת אומרת שאנשים אומרים, וואו, המשכנתה כל כך התייקרה, אני חייב למכור את הדירה ולעבור לדירה זולה יותר. זה אנחנו ממש לא שם, נכון?
עדיין לא. לא, אנחנו עדיין לא. ואני רוצה להגיד, יש, נקרא לזה הפיל שבחדר. תראו, יש תוכנית ממשלתית שמקנה דירות בהנחה, והיא קצת משנה את כללי המשחק. זאת אומרת, היא קצת מעוותת את השוק החופשי. אתם יודעים, קראו לזה מחיר למשתכן, ועכשיו קוראים לזה דירה בהנחה. והיא בעצם, היא עושה כמה דברים שקצת מעוותים את הכלכלה, כמו שמלומדים אותה באוניברסיטה.
כי?
קודם כל, כשיש סיצוץ של דירות, אז, או כל מוצר, אתם יודעים מה זה עושה, זה מגביר את הביקוש. שכל אחד יסתכל, יחשוב לעצמו, אם הוא מכיר אנשים, שפתאום, בגלל שהם ראו שיש הנחה, הם החליטו להיכנס לשוק הזה, ולפני זה הם לא חשבו על זה, או שהחליטו להתחתן כדי לקבל זכאות עכשיו לדירה בהנחה. זה מגביר את הביקוש. אני לא יודע כמה, קשה לעמוד את זה, אבל יש אנשים שלא חשבו להיכנס לשוק הדיור, ועכשיו כן נכנסים, כי פתאום נתיב, מציעים להם הנחה של 300, 400 ו-500 אלף שקל, אז מה אכפת להם? ויש פה עוד דבר, כאילו התוכנית הזאת נועדה להוריד מחירים, אבל מה שהיא עושה בעקיפין, היא מאפשרת דווקא לקבלנים להעלות מחירים, ואני אסביר לכם למה, צריך להבין את התרגיל. בעצם מחיר למשתכן מחייב את הקבלנים, מחיר למשתכן הוא דירה בהנחה, זה נקרא עכשיו, מאפשרת לקבלנים, מחייבת את הקבלנים למכור דירות בהנחה. בערך 80% מהפרויקט הוא לרוכשי דירות שהם זכאים של משרד השיכון בהנחה, ו-20% אתה יכול למכור בשוק החופשי. עכשיו את ה-80% האלה בהנחה אתה מקבל רשימה סגורה של לקוחות, זה בעצם הפריסל שדיברנו עליו קודם, אתה כבר מקבל אותו סגור מהרשימה, מהממשלה, אין לך, אתה לא צריך להתאמץ, לשווק, למכור, יש לך כבר רשימה סגורה, כבר סגרת את זה, אתה מראה לבנק, הנה הרשימה, הנה הלקוחות שלי, ועכשיו יש לך את ה-20% שאותם אתה יכול למכור לאנשים שהם לא זכאים, שהם משפרי דיור, ואתה יכול למכור בכל מחיר, אין לך, אתה לא ממהר לשום מקום, כי כבר מכרת חלק ערים מהפרויקט, ועכשיו אתה מחכה, וזה משפרי דיור שלהם, כמות ההיצע הדירות החדשות למשפרי דיור ירד, הצטמק, מכיוון שרוב הדירות הולכות לזכאים, וזה מנגנון שבעצם מאפשר לקבלנים לייקר את המחירים, להעלות את המחירים של הדירות שמוכרים בשוק החופשי, לא לזכאים. יותר מזה, הם גם חייבים לעשות את זה, כי הם רוצים לממן, לפצוף את עצמם על ההנחה שהם נתנו קודם לכן לזכאים של מחיר למשתכן.
כן.
בקיצור, זה מין לופ כזה, שאתה יודעים, הממשלה רוצה לעזור, אבל בסוף יוצרת פה עיוות בשוק.
תראה, אני... כן, כן. לא, אני פשוט חושב עם עצמי, האם יש איזושהי תוכנית שהממשלה תציג שבאמת תעזור לירידת מחירי הדיור? ואתם יודעים מה? אני לא בטוח, אבל מצד שני אני לא בטוח שהשוק הנדלן הישראלי או בכלל העולמי יתמודד עם כאלו ריביות.
זאת אומרת, שי, אנחנו חיינו בריביות האלו לא מעט שנים, זאת אומרת, עד...
אנחנו מדברים על כמה, 15 שנה?
15 שנה אנחנו עם ריבית נמוכה. אוקיי. ושוק הנדלן ידע להתמודד גם עם ריביות של 5%, 6% ו-7%.
והמחירים ירדו? כשהיה 5%, 6% ו-7% למימון?
לא. לא, המחירים לא ירדו. המחירים ירדו באמת פעם אחת, וזה אחרי שהעלייה מברית המועצות לשעבר פשוט נקטעה בבת אחת, ונוצר, בעצם בקנה היו המון דירות שנבנו, ולא היה מי שיכנס לתוכם. זו התקופה היחידה שבאמת המחירים ירדו בצורה משמעותית. וזה, כמו שאנחנו שומעים, וגם איתי אומר, קשה לראות את זה קורה, כי בעצם התוכניות הממשלתיות היום תומכות בקבלנים, מאפשרת להם, עזוב את המחיר, מאפשרת לקבלנים להאט את קצב הבנייה. כי יש להם בעצם תזרים מזומנים שוטף מאותם תוכניות ממשלתיות. ובאמת אנחנו רואים את זה, הרי בנתונים של התחלות הבנייה, מתי ראינו שוב ירידה בעצם בהתחלות הבנייה. ואתה יודע שמה שמעניין בנתונים, והלמ"ס מפרסמים את הנתונים, צריך להגיד שאלה נתונים לרבעון השלישי, זאת אומרת, הנתונים הם עד ספטמבר, היתרי הבנייה הם מאוד מאוד גבוהים. אנחנו רואים בשנה האחרונה היתרי בנייה, אני חושב מעל, קצת מעל 80,000 יחידות דיור, ובדרך כלל התחלות הבנייה מגיבות להיתרים בפיגור מסוים של כמה רבעונים. זאת אומרת, קיבלת היתר, כמה חודשים אחרי זה אתה מתחיל לבנות, ואתה יכול לדעת לאן התחלות הבנייה יירו, ילכו לפי זה שאתה מסתכל על היתרי הבנייה. ואנחנו רואים את שני הנתונים האלה מתחילים להיפרץ. זאת אומרת, כן ניתנו היתרי בנייה, אבל הקבלנים אומרים, רגע, למה עכשיו למהר ולבנות? וראינו ירידה בהתחלות הבנייה, וכנראה שחלק מזה זה באמת העיוות הזה שנוצר בשוק, של אני לא חייב למהר, כי אין לי בעיה תזרימית, כתוצאה מכל התוכניות הממשלתיות האלו.
אוקיי.
כמו שאמר עמיתי, בניגוד למה שלומדים באוניברסיטה, השאלה היא כנראה באיזה אוניברסיטה הלכת.
כן, נכון. לא, אני רק רוצה לשאול, יש איזה תוכנית שעומדת על הפרק עכשיו לממשלה החדשה?
אנחנו מדברים בדיוק, אחרי שסיימתי לקרוא את ההסכם הקואליציוני עם אגודת ישראל, אתם יודעים, השר מטעמה יהיה שר השיכון. זה היה מאוד מאכזב לקרוא, באמת שחיפשתי וגם התקשרתי לשאול, לא מצאתי. יש כל מיני דברים מגזריים כאלה, אתם יודעים, הם דואגים, לאיזה מגזר הם דואגים, אבל...
אז אני שואל אותך ברצינות, יש איזה תוכנית כלשהי שאתה אומר, מה צריך לעשות? הרי למרות הרידה בהתחלות בנייה שאורי דיבר, ועם היתרים, זה עדיין מספר גבוה, תקן אותי אם אני טועה, אם מסתכלים שנים אחורה.
נכון, אז המספר הזה, אבל אנחנו בפיגור... זאת אומרת, בשנתיים האחרונות התחלות הבנייה התאימו פחות או יותר לגידול האוכלוסייה, אבל היו עד 2020, היינו רחוקים מאוד. אם לדבר על מספרים, אז המועצה הלאומית לכלכלה קבעה ב-2015 שבכל שנה צריך להתחיל בנייה של 60,000 דירות חדשות, אנחנו הגענו לזה רק עכשיו. זה אומר שאנחנו צברנו פער. הקבלנים רוצים להגיד שיש פה איזה מחסור מצטבר של 100,000 דירות. אני לא יודע אם הם אולי הם קצת מגזימים, אבל יש מחסור מצטבר. אז אני, כדי שההיצע ידביק את הביקוש, אנחנו צריכים כמה שנים כאלה של 70,000 התחלות בנייה, ואז אולי נתחיל לראות את השוק הזה מתאזן. אבל זה לא קורה. בדרך אגב, יש עוד בעיה. נכון שהתחלות הבנייה גדלו, אבל מה שמצחיק הוא שגמר בנייה דווקא התכווץ. זאת אומרת, מתחילים לבנות יפה מאוד, אבל לא מצליחים לגמור.
כן, אבל פה חלק מהפער זה פשוט התקופה של הקורונה, שהיה חסר כוח אדם, והיו חסרים חומרי גלם, פשוט לקח הרבה יותר זמן להשלים בנייה.
גם, וגם אם תשאל קבלנים, אז זה הרבה מאוד בירוקרטיה, והרבה מאוד רשויות שאתה צריך להתמודד איתן. הכיבוד והחשמל ואתם יודעים המים והעירייה וכל אחד צריך לחתום לך על איזשהו תופס וזה גם מקשה. אז בדברים האלה הממשלה בינתיים לא מטפלת, ואני רוצה, אנחנו רוצים להגדיל את התחלות הבנייה, אנחנו רוצים שההיצע ידביק את הביקוש, והבעיה אני חושב שהיא מספר אחת, ואם לא מספר אחת אז היא בשלוש הבעיות הכי חמורות בשוק הנדלן, זה התנגדות של ראשי ערים לבנייה מועצת אצלם, והממשלה, כי הם מפחדים להתעסק עם זה, כי בעצם ההתנגדות היא בדרך כלל בגלל הארנונה. הארנונה שמשנים תושבים היא משמעותית הרבה יותר נמוכה שהארנונה שהם מקבלים ממשרדים, ומצד שני תושבים צורכים בשירותים, אז רוב הערים לא עושים הרבה בנייה.
אין להם אינטרס להציף את העיר שלהם בתושבים.
בטח לא זוגות צעירים שלוקחים הרבה משאבים של גני ילדים וכן הלאה.
כן.
עוד נקודה אחת.
רק עוד נקודה, תזכרו גם תקופת בנייה, נגיד, של שכונה חדשה, 3-4-5 שנים, שיש רשן ורז בבלגן, ושמע אתה צריך את זה. אתה רוצה להתמודד בבחירות הקרובות, כן.
עוד נקודה אחת שחייבים לדבר עליה, כי אנחנו מתחילים לדבר גם על כל ההאטה בעולם, במיתון, וגם בארץ. ראינו גם נתוני יצוא השבוע שהיו חלשים מאוד כתוצאה ממה שקורה בענף הטכנולוגיה. שוק הנדלן הוא שוק שהוא לא רק שוק הנדלן, זאת אומרת מסביבו יש עוד לא מעט מעגלים של פעילות כלכלית, ואחת הדוגמאות הכי יפות, כמו תמיד, בארצות הברית הכל קורה מאוד מהר ומאוד חד. מחיר העץ בארצות הברית, החומר גלם, הלמבר, ירד בעצם לרמה שלו של המשבר של 2008, שהיה משבר בשוק הנדלן, או לרמה של 1900, תחילת שנות ה-90, ירידה מאוד מאוד חדה, כי פשוט מפסיקים לבנות. ולא צריך למבר, הביקוש יורד, ומחיר החומר גלם יורד. אז בארץ באמת לא בונים יותר מדי בעץ, אבל כשהקבלנים, כמו שאנחנו רואים, אומרים, אוקיי, בוא נעט קצת את הקצב, יש לזה עוד השלכות על עוד הרבה שווקים מסביב, אם זה בשיפוצים ואם זה בכל מה שקשור למה שהם מכניסים לתוך הבתים ורכישות ועוד ועוד ועוד, וזה עוד משהו שבעצם מייצר רוח חזיתית לכלכלה בישראל. זאת אומרת, גם המחירים עולים, אבל גם זה בעצם פוגע בענפים מסוימים, וסביר להניח שנראה את האבטלה בענפים האלה עולה, וזה עוד מה שמייצר פה את ההאטה במשק.
טוב, אני חייב להגיד לכם שהתחלתי את החלק הזה באופטימיות, ואני באתי עם בשורות שהמחירים הולכים לרדת, ויצאתי מזה לא אופטימי במיוחד ממה שאמרתם פה.
כן, כשאלה היא עוד פעם. אוקיי, המחירים ירדו. ירדו ב5% לתקופה מסוימת, בעיקר באזור המרכז שאין ביקוש, אבל כל עוד באמת אנחנו נראה את התחלות הבנייה ממשיכות לרדת, ובסופו של דבר, גם אם הביקוש ירד, ההיצע ידביק. מה שאנחנו רוצים לראות זה בעצם שהביקוש יורד וההיצע ממשיך לגדול, או לפחות נשאר גבוה. אם ההיצע ידביק את עצמו לביקוש כלפי מטה, אז בסופו של דבר המגמה תחזור להיות מגמה של עליות.
עמיתה, אתה מסכים?
כן, אני מסכים, ואני תוך כדי שהקשבתי לכם, גם חשבתי, שאלתם על תוכנית. אז יש תוכנית אחת שמפספסים אותה, היא קיימת על המדף, ואף אחד לא מרים אותה באמת, זה דיור להשכרה. זאת אומרת, הכל כבר מוכן על המדפים, רק צריך להחליט להשתמש בזה, ולא עושים את זה. ותראו, זה אולי לא יפתור את הבעיה של מחיר קנייה של דירה, אבל לפחות זה ייתן איזשהו מוצר אלטרנטיבי. והדיור להשכרה שאני מדבר עליו, זה דיור להשכרה ארוכת טווח. זה בעצם מקנה, סליחה, מקנה לסוחר את חוזה ארוך טווח, הוא יודע שלא זורקים אותו, ומי שמנהל את זה, זאת חברת ניהול, זה לא איזה, אתם יודעים, בעל דירה שירש את הבית של הדירה והיא סבתא שנפטרה לא מזמן, וזה מוצר שהממשלה לאורך שנים לא מרימה אותו, כי היא מעדיפה.
יהיה גם הרבה יותר קשה להרים אותו עכשיו כשהריבית על הפיקדון בבנק היא 3.5%, והאינטרס של מישהו לקנות דירה להשקעה ירד משמעותי.
בדיוק.
נכון, וגם הפרויקט כבר פחות כלכלי ברגע שהמימון...
לך תשכנע מישהו ש-20 שנה אני לא יכול לעלות דירה אם אני... שכר דירה, סליחה.
כן, אבל נכון, אבל כשאתה מדבר על... אנחנו מדברים על גוף גדול שנכנס לפרויקט הזה, ואתם יודעים, בעצם את השכר דירה מאמן לו את המימון, את ההלוואה, והמטרה היא 20 שנה אחרי זה, הוא מקבל את הפרויקט. זה בעצם המודל שבו הם משתמשים. רק שעכשיו הריביות... עלו, וזה הפך להיות פחות כדאי גם להם.
כן. אוקיי, אז עד כאן החלק הזה. אמיתי, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אנחנו נצא להפסקה של כמה הודעות ונשוב.
הולכים לשוק.
תודה שחזרתם אלינו. אנחנו עם הפינה של הדברים החשובים שיקרו בשבוע הקרוב. ואורי, כדאי לקרוא אולי לחלק הזה השבוע... פינת לא הולכים לשוק.
לא הולכים.
לא, יש... זה השבוע הזה שכל מי שבעולם, ואתה יודע, בעולם הנוצרי פשוט יוצא לחופש, ורואים גם מחזורים נמוכים בבורסות בכל השווקים.
לגמרי, גם לפני החג. זאת אומרת, פשוט יש כן. כזאת תקופה, כולם נוסעים הביתה, ולא... אין מחזורים, אין נתונים שיוצאים, גם לשכות סטטיסטיקה לא מוציאות נתונים. כן. אני אגיד שיש לנו שבוע שקט. מהשווקים.
כן.
בתקווה שאין איזשהו אירוע שדווקא בגלל שהמחזורים נמוכים יכול לייצר תנודות חדות.
בכל זאת יש לי תחושה כאילו השבוע בגלל שיש המצב בשווקים הוא קצת רגיש, ישאירו כמה אנשים בכוננות שמה בוול סטריט, אתה יודע.
כנראה, כן.
כן, אבל בכל מקרה אין מסחר ביום שני בוול סטריט, מה שאומר שהבורסה שלנו תקבל כמה ימי מסחר ללא...
שבדרך כלל בימים כאלו, גם בבורסה פה אין ממש מחזור, כי מחכים לראות מה יקרה בפתיחה בתחילת השבוע בארצות הברית.
כן.
אז בעצם גם ראשון וגם שני, כי אני ראה ימי מסחר עם מחזורים נמוכים. קיצור, יום שלישי.
בכל מקרה, אם אתם סוחרים בשוק או משקיעים, קחו 10 ימים חופש עלינו. טוב, אז עד כאן זה, ובוא נעבור לפינה הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל השבוע. בנובמבר האחרון נשבר סי. חלקן של אנשים בדירקטוריונים של החברות במדד S&P 500 עמד על 32%.
זה יפה.
כן, זה יפה.
זה לא מספיק, אבל זה יפה.
בהחלט, זה צריך להיות 50%.
כן,
הגיוני. 51 אחוז.
הגיוני.
ובמספרים מדובר ב-3.6 מושבים של נשים, מתוך דירקטוריון ממוצע של קצת מעל 11 חברים, בחברות במדד הזה של 500 החברות המובילות בארצות הברית. אגב, ביפן המספרים עומדים על 15%. בהונג קונג על 17%, באוסטרליה הם כמעט בטופ העולמי על 40%. אין לי נתונים ממש לאחרונה של ישראל, אבל אם אני לא טועה, דלויט הוציאו לפני חצי שנה בישראל, ואנחנו בממוצע העולמי, והממוצע העולמי הוא בערך 25%.
באמת? הייתי בטוח שאנחנו מתחת לממוצע העולמי.
זה לא מנכ"לים, זה חברי דירקטוריון.
כן. קודם כל, אתה יודע, היום גם כשמחפשים דירקטורים, אז יש עדיפות ברורה לנשים, כי רוצים להגדיל את המספר, וכך צריך, וזה הכיוון. דווקא מפתיע אותי שארצות הברית בשיעור נמוך עדיין יחסית, חשבתי שהם יעבדו, שזה יקרה יותר מהר, שהם יגיעו למספרים הגבוהים, ואוסטרליה, על אירופה לא אמרת.
לא.
ידוע? לא ידוע?
לא.
מעניין. טוב, אני...
ידוע, לא לי.
אני, כן. אני הבאתי איזשהו סיפור קצת לסגור את השבוע הזה, הרגשתי אופטימי מדי, אז אמרתי לסגור אותו בצורה קצת פחות אופטימית. אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן על רוסיה, אוקראינה, ובעיות בשוק האשראי, ועל אותה ריבית ומה שקורה איתן, ואפילו על ארצות הברית, סין, וסביב הסיפור של טיואן, ויש איזשהו אירוע ככה מתמשך, שלא מייחסים אליו יותר מדי משמעות, בינתיים לפחות, אבל הוא יכול להדיג אם רוצים להסתכל על חצי הכוס הריקה, מה שבטוח זה שהוא מעניין, וזה האימותים שיש בין הודו לסין. בגבול בין הודו לסין, יש אימותים בעצם צבאיים, קטנים עדיין, אבל כן חיכוכים על מי שייך השטח שם, ובדיוק איפה עוברים קווי הגבול. והחלק הכי מעניין, זה שיש איזשהו אזור שם, אפשר לקרוא לזה אזור מפורז, זה אזור שבו אסור בעצם לאף אחד מהצבאות להיכנס עם כלי נשק. כל כניסה עם כלי נשק לצבא, אזור ברדיוס הזה, מהווה סוג של כנראה, אני מניח, הצהרת מלחמה, ועדיין מסתובבים שם חיילים, ויש ממש סרטונים ותמונות של פגישות בין הצבא הסיני לצבא ההודי.
פגישות זה מילה יפה.
פגישות זה מילה יפה, חיכוכים אמיתיים וקרבות, אפשר להגיד, ללא נשק. זאת אומרת, באים ההודים עם מקלות מטטה כאלה, והסינים עם בגדים של לוחמים, ואפילו אני חושב שיש סוג של אפוד, למרות שזה כנראה לא אפוד, לא יודע בדיוק מה זה, הגנה כזאת, ופשוט הולכים מכות. ואנחנו מדברים על 50-60 חיילים מכל צד, וואו. שפשוט הולכים מכות שם בגבול. לסינים יש את היתרון אולי של הקונג פו, אני לא יודע, אבל יש חיכוכים ויש אימותים, ואנחנו מקווים שזה לא יסלים, כי גם ככה לא חסרים לנו אימותים כרגע בעולם.
בהחלט. הפעם לא נשים את התמונות בפייסבוק שלנו, ברשותך. אז תודה רבה לעורכת שלנו דנית סמית, ולטכנאי סתיו בצללי. נשתמע בשבוע הבא.